ברוכים הבאים לקשיי גדול, הפודקאסט שעוזר לענות על השאלה, מה אני הולך לעשות שאני הגדול? אני אקי שביט, ותיקה נמצא נמרוד גולדשטיין.
שלום שלום, אז לפני שנתחיל אני רוצה להגיד תודה ענקית לטל דודוביץ', העורך של הפודקאסט שלנו. למי שלא זוכר, בכל פרק אנחנו הולכים לארח איש או אשת קריירה מתחומים מגוונים ומרתקים. אנחנו נשמע איך הם בחרו לעסוק במקצוע, ואיך בפועל נראה היום שלהם. היום אנחנו מאוד מאוד שמחים לארח פה את נדב אמבון, איש תוכן, יוצר רשת, אנימטור במאי, מאייר פסל, שחקן נבחרת ישראל בפריסבי, פעיל חברתי, אבא של, בעלה של, המוקאי במקור, ועוסק מורשה, זה ללא ספק ההצגה הכי מרשימה שהייתה לנו עד כך. שלום נדב.
שלום שלום, נמרוד ויקי, כיף להיות פה.
תודה שבאת עוד פעם. אז בוא נתחיל. היום נתחיל מהסוף. מה אתה עושה היום בעצם? עורך ראשי בקשת, זה נכון? אני ממש ממש הוצאתי את זה באינטרנט, אז רגע תדייק לי.
כן, יש לקשת, קשת היא גוף תקשורת מאוד מאוד גדול, שמשדר גם בטלוויזיה וגם בדיגיטל וגם באפליקציות, ויש להם חטיבה מסחרית, שזה בעצם הגוף שעושה בשבילם את הכסף, ואני יושב שם ועושה בעצם את התוכן, או אחראי על התוכן וידאו שמייצרים. שיתופי פעולה, פרסומות שמחופשות לתוכן, כל מיני דברים שהוסיפו בשבילם אייקון מיוחד כדי לסמן ששימו לב מנסים למכור לכם משהו. אז אני נמצא שם ואחראי על המוצרי וידאו.
אתה יכול לתת דוגמה למוצר אחד כזה כדי לצבוע לנו את זה? מה זה אומר?
אני אתן דוגמה למוצר שאני אוהב, לא מהדברים הקטנים האלה ש... בוא נגיד ככה, בין השאר זה הדבר הזה שאתם רואים תוכנית בקשת, ואתם שומעים ששואלים אתכם, גם אתם צופים בתוכניות של קשת? ספרו לנו את הצפייה הכי איכותית שהייתה לכם במתחם כלשהו במאקו, ואולי תזכו בפרס. אז זה גם כאלה, אבל זה גם מהלכים הרבה יותר מורכבים, שעשינו עכשיו מהלך עם מפעל הפיס, מפעל הפיס שמו מכשיר דפיברילטור בכל דוכן פיס שלהם, ויש קמפיין שבא להעלות מודעות לזה שהם מפוזרים במרחב הציבורי ויכולים להציל חיים, אז בכל פלטפורמה אפשרית שאפשר לדבר על זה, רצנו קמפיין שנקרא איפה דפי, הדפיברילטור, כדי שאנשים ידעו, שבמקרה הצורך, בתוך הבוטקה הזה, הכתום צהוב,
אפשר להמר.
אפשר להתעשר.
אפשר להתעשר. אוקיי, אוקיי, מעניין. בינינו, אחת הדרכים הכי טובות להבין מה באמת האופי של המקצוע, זה להסביר איך פחות או יותר נראה היום בכלל. מניח שהוא לא נראה אותו דבר כל יום.
כן, הימים מאוד משתנים.
אבל איך נגיד, היית מגדיר יום ממוצע שלך?
יום ממוצע הוא יום שאני מגיע לעבודה, עוד לפני כן אני עובר על מיילים, עם הקפה, בזמן שהילדים מתארגנים למסגרות, ואני מגיע למשרד, עובר על מיילים, זה בדרך כלל לפרמט תכנים, לכתוב תסריטים, להרים טלפון ואולי לעשות תחקירים, כדי שאני אוכל לייצר תסריט. לפעמים אני מדבר עם לקוחות, לפעמים השיחות הן פנימיות, לפעמים יש כל מיני דברים רוחביים, אסטרטגיים, שהם מקדמים בלי קשר לפרויקטים ספציפיים, ועוברים על כל הפרויקטים שעכשיו חיים ועל השולחן, ועושים סטטוסים בעצם, כל הזמן סטטוסים. מי על הדברים, מי נגע בזה, מה קורה עם זה, מתי הדברים מתכנסים ליום צילום, אם הדברים כבר הצטלמו, מי מלווה את ה... כל תהליך הפוסט-פרודקשן, כלומר, עריכת וידאו, אפקטים, כתוביות, עיצוב פסקול, ודברים לאט לאט מתבשלים, עולים לאוויר, ונכנס פרויקט חדש.
ולך גם יש תפקיד בשטח, מה שנקרא, אתה גם מגיע לאמת צילום, אתה גם לפעמים עורך בעצמך, או שזה יותר עכשיו לקבל החלטות ולהתוות מדיניות?
אז בגלל, זו שאלה מצוינת, אז בגלל שאני כל כך אוהב להיות hands-on, וזה גם אחד היתרונות שלי, אני... דאגתי שהמחשב שלי יהיה מחשב עריכה, שיש עליו את כל האופציות, פרמיר ופוטושופ, ואת כל התוכנות הרלוונטיות. אני יוצא לאמת צילום ומביים גם בעצמי. יש תחתיי גם אנשי תוכן שכותבים וגם בימאים, אבל כל אחד יודע לעשות דברים או טוב במשהו ספציפי, ואני דואג ככה לחלק את העבודה בהתאם ליכולות של כל אחד. אבל אני מאוד מאוד אוהב לצאת לשטח, לביים. אני מאוד אוהב ללוות תהליכי פוסט, כלומר ללוות אחרי שיש כבר חומר גלם ולהוציא ממנו את הבסט של הבסט. כן, hands on.
מה שצריך.
נשמע מטורף. עוד דבר שצריכו לדלות, זה שאתה אחד מהמייסדים של זיכרון בסלון. זה משהו מאוד מיוחד. אם אתה יכול לספר עליו במילה, ואיך בכלל זה הוקם, למה? היה לי למה זה...
לא, למה זה שאלה מצוינת. הסיפור הקמה הוא על למה זה הוקם. זה הוקם כי...
רק אם אתה יכול להתחיל במילה מה זה, שאנשים...
זיכרון בסלון זה בעצם איזשהו אופן לציין, או אירוע שבו אתה מציין את יום השואה, את יום הזיכרון לשואה ולגבורה, בדרך שהיא שונה ממה שאני גדלתי עליה, אתם גדלתם עליו, שזה תקסים שבו אתה בדרך כלל צופה פסיבי, הכל מאוד מאוד מורבידי, מאוד עסוק בטרגדיה האלימה והקשה שהיא השואה. וזה בעצם, אם תיקחו רגע את ליל הסדר, ונגיד שליל הסדר זה האירוע שסביבו מציינים את פסח, ואת כל הערכים שאפשר להוציא מהסיפור של יציאת מצרים, אז הרעיון של זיכרון בסלון הוא אותו דבר. הוא לייצר איזושהי מסורת, שהיא מפגש אנושי קהילתי, אקטיבי, כלומר, שמי שלוקח חלק הוא לא יושב פסיבי, אלא כולם קוראים בהגדה. אתם לא רואים, אתם לא שומעים אותי, עושה עם האצבעות ככה גרשיים, אבל
הוא עושה גרשיים, מבטיחים לכם.
וזה, וככה בעצם נראים ערבי זיכרון בסלון, וכמו ליל הסדר, כל ערב בכל בית נראה טיפה אחרת. כי אנשים שמנהלים אותו בוחרים מה לקחת, מה להכניס, ואת אופי הערב עצמו. איך הדבר הזה נולד? הוא נולד מתוך חוסר, מתוך פער. לפני 11 שנה כבר.
מטורף.
אשתי היה...
שתבין, רק אתה אומר שאנחנו גדלנו על תקסים, אנחנו גדלנו על זיכרון בסלון. כן. זה דבר שאנחנו מכירים, על זה אני גדלתי בתור איך מנציחים.
אני בתור נער זוכר את זיכרון בסלון. אצל...
זה די מדהים. אני שוכח לפעמים בין כמה אני אצל. אשתי עדי אלצ'ולר, שהיא יזמת חברתית מיינקות, היא באה אליי יום אחד, היה יום השואה, ופתחה מולי את הנושא הזה. היא אמרה, עבר יום השואה, הייתי באוטו בדרך לאיזושהי פגישה, שמעתי יהודה פוליקר, ואמרתי עצמי, אוי, מה קרה? אתה היה פיגוע וזה, היא פשוט שכחה שיום השואה. ומתוך איזו תחושת אשמה, היא דחפה את עצמה לעשות משהו, והיא דיברה עם אמא שלה, ואמא שלה אמרה, כן, אני הולך לטקס בעירייה, והיא הלכה איתה, וכשהגיעה לשם, היא ראתה שכל מי שנוכח הוא מעל גיל 40 במקרה כאילו אותו, ומעל גיל 60 ברוב רובו של הקהל. והבינה, התחילו לעלות שאלות של מה קרה ליום הזה ואיך הוא נצבע בצורה הזאת. והתחלנו לדבר בינינו, והיא כבר מיד אמרה ששנה הבאה אנחנו הולכים לעשות אירוע אחר. היא עוד לא ידעה מה בדיוק ולמה. וכשהגיע שנה אחרי זה, הזמנו באופן רחב אנשים אלינו, אמרנו שאנחנו הולכים לעשות משהו מיוחד אצלנו בבית, ובנינו איזשהו ערב עם שלושה חלקים, הזמנו אשת עדות, חנה גופרית, שסיפרה את הסיפור הישרדות שלה, ואחרי זה היו חברים שקריאו משהו על המשפחה שלהם, וחברה שלקחה גיטרה ונגנה לנו איזשהו שיר, והחלק האחרון של הערב יצאנו למרפסת, כי באמת היינו הרבה יותר אנשים ממה שחשבנו, זה מין גג גדול כזה, והתחלנו לדבר על יום השואה והמשמעות של זיכרון, ואיזה חלק תופס יום השואה או השואה, בנרטיב הישראלי הכללי, והדיון היה מרתק. כלומר, עצם האופציה לדבר על נושא שהוא מאוד מאוד טבו ומאוד מאוד טראומטי בהגדרה שלו, היה ממש קתרזי. זה היה כאילו תחושה מדהימה. הדברים שנאמרו שם הם דברים שאתה לא שומע שם מדברים על השואה. היה שם חבר שאמר, חבר'ה, אני במשפחה מרוקאית, זה החג שלכם, באתי לפה כדי זו אמירה מאוד 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 קשוחה. ואנשים דיברו על זה שהם בהימנעות מוחלטת מכל דבר שקשור לשואה, בגלל הטראומה, בגלל הפחדים. ובאותו רגע הבנו שעלינו על משהו, ושמשהו פה עובד נכון. ועדי כמו עדי, מיד ראתה איך אנחנו, איך את הטוב הזה שווה להפיץ הלאה ולהציע אותו לעוד ועוד אנשים. והתחלנו לתכנן איך עושים סקייל לדבר הזה, ואיך עושים דיגיטציה לדבר הזה, ואיך יש אתר שנותן לכל אחד את מפרט איך לעשות ערב משמעותי כזה בבית שלו, ולתת כל מיני אופציות. אני בתומי בהתחלה חשבתי שבוא ניתן את זה, זה יהיה ממש קוד פתוח, וכל אחד יעשה איך שהוא רוצה. מתברר שאנשים מאוד מאוד רוצים שתגיד להם בדיוק מה לעשות. זהו, היום הדבר הזה הוא, כמו שאמרתם, הוא...
על זה גדלנו. כן. ככה אנחנו מנציחים את, את יום השואה בראש כן. שלנו.
אז אני, אז הוא באמת גדל למימדים אדירים בזמן, צמיחה אדירה בזמן מאוד מאוד קצר. אני בחמש שנים האחרונות מנחה זיכרון בסלון בבית הנשיא, כל שנה ביום השואה, וערבים כאלה מתרחשים בעשרות אלפי סלונים בארץ ובעולם, כלומר גם בקהילות יהודיות וישראליות, אבל גם... כל מיני אנשים אחרים וגורמים אחרים שהנושא נוגע להם, היסטוריונים ואנשים שמאוד מאוד מעניין לראות לדבר, לאן הדבר הזה צמח וגדל, וממשיכים לעבוד בזה. All year round.
מטורף.
מדהים.
מטורף ממש.
אז אני אשמח שנחזור טיפה לאזור תוכן של, של המקצוע, של האורך, מה שנקרא. אנחנו פה בפודקאסט שקוראים לו קשיי גדול. Mm-hmm. ובעצם המטרה פה זה להכווין אנשים, להבין איך הם בוחרים כיוון לקריירה. אז האם לך יש רגע ספציפי או תקופה בחיים שאתה זוכר שבה התעמתת עם השאלה הזאת פעם ראשונה ובחרת את הכיוון, לשם אני רוצה ללכת, ואם כן אז למה, ותספר לנו קצת.
אז מן הסתם אתה נשאל כשאתה ילד המון המון את השאלה הזאת, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול?
עורך בקשת ישר, גיל חמש.
האמת שהייתה לי שבוע שעבר פגישה עם מישהי שאמרה לי, מישהי ששירתה איתנו הבסיס, שהיום היא HR של טיילור ברנד, יעל ספיר.
היה אל.
והיא סיפרה לי שהיא ידעה שהיא רוצה להיות HR מגיל מאוד מאוד צעיר, שזה ממש ממש...
זה נדיר מאוד. הכי הגדול רצה להיות רופא.
בדיוק, זה מאוד נדיר. ואני רציתי להיות סטנט דאבל.
סטנט דאבל?
כן.
כפיל של פעלולים. פעלולן בקולנוע. ורציתי להיות מורה. ורציתי להיות... כל מיני דברים. פגשתי אנשים שעוררו בי השראה להיות הם. אז היה לי מורה שמאוד רציתי אחרי זה, הבנתי שאפשר להיות מורה אחר. אבל אני חושב שאחד הדברים החשובים, וזה גם משהו פרקטי בעיניי לשאלה, מה את רוצה להיות שתהיה גדול, זה שצריך להיות מוכנים לפגוש את השאלה הזאת שוב ושוב, ולא לפחד מזה שהתשובה שלך משתנה. כי אנחנו משתנים. אנחנו משתנים, העולם משתנה סביבנו, ולכן התשובה אמורה גם לעבור איזושהי אבולוציה יחד איתך. אז אני זוכר את הקטעים האלה בתור ילד, אני זוכר שגם התעסקתי למה שבחרתי ללכת ללמוד, ומה שאני עוסק בו היום, כלומר, שיחקנו בקולנוע, במצלמה ביתית, ניסינו לעשות אנימציה בבית, כשאני אומר ניסינו זה אח שלי הגדול עשה, ואני עשיתי איתו, אנימציה בפלסטלינה, ואנימציה כזו ואחרת, והייתי מצייר, ואהבתי סרטים מצוירים וקולנוע מאז שאני ילד, אבל האם ידעתי לבוא ולהגיד, אני הולך להיות במאי, אם כבר חשבתי שאני הולך להיות שחקן, באיזשהו שלב. כן, אבל זה שוב, זו שאלה שחשוב לשאול אותה שוב ושוב, ולהתעמת עם מה שעולה לך, גם כשזה משתנה ומתחלף.
מתי תפסה אותך בפעם הראשונה, לפני בתור ילד, אלא רגע בתור קצת יותר מבוגר, שאתה אומר שאוקיי, אני צריך לקחת את הקריירה שלי, או לפחות את החיים שלי לאן שהוא?
אני חושב שהרקע שסיפרתם לי על שהוליד את הפודקאסט הזה, הוא רגע שהוא צומת שגם אני עמדתי שם בפני החלטה, וזה הרגע שאתה יוצא מהצבא. אני נכנסתי לצבא עם כל מיני תשוקות. גם לתיאטרון וגם לאומנות, והצבא היה בעצם המקום הראשון שבו משהו שיש בי בא לידי ביטוי, שזה צד יותר ריאלי של, של, של ללמוד, גם דברים ריאליים, מתמטיים, נתונים, ללמוד להטיס מטוסים וכל הדברים האלה. אבל אני חושב שידעתי שאני לא הולך לעשות את זה, זה לא הולך להיות החיים שלי. החיים שלי לא הולכים להיות מתמטיקה ופיזיקה. אפרופו למדל את החיים שלך על מישהו, אז אח שלי הגדול תמיד היה מודל חיקוי שלי, והוא גם עשה קבע בצבא, והלך ללמוד פיזיקה. אני ידעתי שבקטע הזה אני הולך להתפצל ממנו.
לא, זה נשמע מצחיק שאתה אומר לא, אבל גם לדעת מה אתה לא רוצה, זה שאלה קשה.
נכון, נכון. ואני חושב שאנחנו נגיע לזה כנראה בהמשך כשנדבר, ואתם תבקשו ממני איזשהו טיפ פרקטי, אבל הטיפ הקבוע שלי הוא לדעת מה אתה רוצה.
לא לגלות, לא לגלות.
אוקיי.
תישארו לסוף.
תישארו בסוף. לא תאמינו מה העורך תוכן הזה סיפר לחבר'ה פה. נתן להם קליק בייט.
מעולה.
אז השחרור מעמיד בפניך את השאלה הזאת, ואני חושב שעשיתי את המסלול החכם שאומר, אוקיי, סיימת קבע, דבר שאני חושב שקבע זה החלטה מצוינת. אם אנחנו כבר עושים 3 שנים צבא, לחתום קבע כל קבע, זה הדבר החכם לעשות. כי כבר השקעת 3 שנים, וכשאתה נכנס לקבע אחרי 3 שנים, אתה לא נכנס, אתה לא כאילו יורד שוב לדרגת כלום. אתה כבר בתחום שאתה מבין בו משהו, אז אל תזרוק את זה לפח ותלך להיות מתדלק. אתה תעשה עם זה אפילו שנה, אתה עושה חצי שנה, זה לא משנה.
אנחנו מסכימים, אנחנו הגזמנו עם זה קצת, אבל אנחנו מסכימים לגמרי.
אין ספק שכל מי שעשה קבע ויותר משנה, התחיל לאכול את החרדות של, אני, כל המחזור שלי כבר נכנס ללימודים, הם כבר סיימו את הטיול שלהם, מה איתי, איפה זה? בפרספקטיבה של שנים, הדברים האלה הם זניחים. אתה גם לא יודע אתה עוד לא מזהה את כל הבנפיץ של הזמן שהיית בו בצבא. אז אני השתחררתי ועשיתי את המסלול מהצבא שאנשים כמוכם וכמוני עושים, ונכנסתי לתעשיות הביטחוניות ששם אתה בעצם, שוב אתה מנצל את מה שלמדת בצבא כדי באמת לא לחזור ולא ליפול נמוך, 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 נמוך לקרקעית שרשרת המזון. שזה משהו שקורה לנו כל החיים. החיים הם מחזוריים ככה. אתה נהיה המלך של היסודי בכיתה ו', אתה מוצא את עצמך בכיתה ז', ואתה כלומניק. אתה נהיה יודבטניק, כולך עוצמה, אחי, להיות יודבטניק, זה אחד מהפסגות של, כאילו, המעמד החברתי שאני חוויתי בחיים שלי, טרח, אתה טירון, אחי, אתה שום דבר בצבא. ואז אתה נבנה ככה, וכשאתה משתחרר, אתה יכול שוב לעשות את המהלך הזה. אז נכנסתי לתעשייה, ואמרתי, אוקיי, אני אבין תוך כדי מה אני רוצה. כבר ידעתי, היו לי תשוקות, וגם ידעתי שהם לא בכיוון הקלאסי. אני לא הייתי צריך להתמודד עם איזשהו תואר כללי שאני אלמד, כי השאלה שלי הייתה, האם אני הולך ללמוד משחק, או אם אני הולך ללמוד אומנות. ואז התשובה הייתה, אני הולך ללמוד משהו שמשלב את שניהם, שזה אנימציה. כי באנימציה יש אנימטור, הוא השחקן, ופשוט מי שבא לידי ביטוי, זה דמויות שהוא מצייר, ולא הוא עצמו. ואז יכולתי לעשות את שני הדברים האלה.
איפה לומדים אנימציה?
אז בארץ יש הרבה מקומות ללמוד אנימציה. זה תלוי לאיזה כיוון אתה רוצה ללכת, אם הוא יותר אומנותי להרחיב אופקים, ואז התשובה היא בצלאל. או אם אתה רוצה להיות טכנית, לרכוש מקצוע, ואז יש כל מיני מכללות מאוד טובות, המכללה הישראלית לאנימציה. בשנקר יש מסלול תקשורת חזותית שאפשר להתמחות שם באנימציה, בויצו בחיפה, ב-HIT, בחולון. היום יש יותר ויותר מקומות, גם גדולים, גם מכללות קטנות, פריים בי פריים, כל מיני דברים כאלה. אבל אני הולך ללמוד בבצלאל.
אני אשמח שנייה לפני הלימודים, יש פה נקודה מאוד מעניינת בעיניי. אתה מתאר פה התלבטות בין שני מקצועות שהם כן בתחום מאוד ספציפי, כשרוב שדיברנו איתו עד היום, התלבט על השאלה האם ללמוד את מה שאני אוהב או את מה שנכון ללמוד. כאילו, ציפיתי שמה שתגיד, זה התלבטתי בין הכיוון של ללמוד עכשיו אנימציה, לבין כיוון של ללמוד מדעי המחשב, כי זה הדבר הנכון לעשות. האם לא היה שלב שזה פגש אותך השאלה, ולך היה ברור, אני הולך לאן שאני אוהב, ולשם אני מגיע, ולא אין את השאלה הזאת של מה נכון ללמוד.
השאלה הזאת פגשה אותי רק לגבי האם אני עושה 1.5 שנה בתעשיות ביטחוניות, או האם אני עכשיו יוצא מהמעגל הזה.
אתה אומר, זה לא היה שאלה של מה, אלא מתי אני עובר לתחום לגמרי, הזה, כי אני אלך
כן,
לשם.
כן. כי התמודדתי עם הבחירה הזאת כבר בתיכון. בתיכון בחרתי להרחיב פיזיקה ותיאטרון, ופיזיקה דרש ממני מאמץ אמיתי. אז עזבתי את זה, ועשיתי בסוף בגרות רק בתיאטרון. הבנתי כבר שאני לא הולך לצד הריאלי בתחום של לימודים וכאלה, וידעתי שיש לי תשוקות גדולות יותר שמפעילות אותי ומסמכות אותי הרבה יותר ביצירה.
מגניב.
על סוגיה.
עכשיו לדעתך, לימודים, כן או לא? חובה. אני מכוון כמובן אקדמי.
אני אגיד, התשובה שלי היא כדאי ללמוד, כי זה מרחיב את מי שאתה בתור בן אדם. אני מכיר הרבה אנשים אוטודידקטים שהביאו את עצמם למקום מטורף בכוחות עצמם, אבל מאזינים, רובכם לא כאלה. רובכם לא כאלה. לא, זה פשוט, זה גירוי מאוד 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 חשוב לבנייה של מי שאתה כבן אדם ומי שאתה כפרופשיונל. כי זה שוב מקום שדוחף אותך להיות בסטנדרט מאוד מאוד גבוה של ביצוע, ומתחיל גם למקד אותך בנושא מסוים. עכשיו, אני אומר שוב, אתם, חווינו את זה בצבא. בצבא נדרש מאיתנו להיות מקצועי מאוד בתחום מסוים. רוב האנשים, השלב שבו אתה מחליט אם אתה הולך ללמוד לימודים אקדמיים או לא, זה השלב הראשון שאתה מחליט האם אני הולך להתמקצע ולשים את כל כולי באיזה משהו, ולכן על אחד כמה וכמה זה חשוב בעיניי ללכת ללמוד ולהרחיב אופקים. שנה ראשונה של לימודים בכל תחום היא שנה מדהימה. ואז אתה באמת, כמו שאמרתי, מרחיב אופקים, פותח את הראש, יוצא מהקופסה ומרענן קצת את עצמך.
מעולה. אנחנו חוזרים פה הרבה בזמן בפודקאסט הזה. עכשיו יש לי שאלה. אם תהיה לך הזדמנות לחזור בזמן וללמוד איפה שאתה רוצה, איפה היית לומד ומה?
אני מאוד 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 שמחתי, מאוד מאוד נהניתי מהלימודים שלי, אבל יש לי
תכונה... אנחנו מדברים על חלומות.
תשמע, יש לי תכונה שהיא...
אתה יכול איפה שאתה רוצה בעולם.
יש לי תכונה שהיא טובה, אבל יש איתה גם בעיות, וזה שאני מאוד מאוד סתגלן, ואני דואג לספר לעצמי...
זה טוב לי.
נרטיב שטוב לי, לא משנה איפה אני. ואז כשלא טוב לי, זה נורא נורא ברור. כי אם לי לא טוב, אז כאילו כנראה שכל המניפולציות שאני מפיר לעצמי כשלו וקרסו, והמצב באמת בקנתי. אם הייתי יכול ללמוד בכל מקום, אז דבר שאני לא הייתי לומד שוב. את אותו דבר שלמדתי, כי אתה מציע לי פה איזשהו חלום, הייתי הולך ללמוד משהו אחר. הייתי הולך למזרח הרחוק, והולך ללמוד לימודים רוחנים כאלה, חוש שילינג. כאילו, להיסגר מאחורי חומות, וללמוד כזה קונג פו במשך 5 שנים, לעשות מדיטציה כל היום, ולסחוב דליים, לגלח את הראש, משהו קיצוני.
והיום היית עורך בדיין בקשת, והכל היה מכנס לאותה נקודה, סוף אותו סוף.
הפסקה של 5 שנים.
לי יש עוד שאלה לגבי לימודים. בתחום הזה, ממה שזה נראה מהצד, יש רף כישרון כלשהו. כאילו, אם אתה לא בא עם... גיפטד בעולם האנימציה, שבגיל צעיר ציירת, שהכנת את הגלופות בצבא, יהיה לך יותר קשה. זה נכון, זה לא נכון?
תשמע, זה מצחיק. אתה מגיע ללימודי אנימציה, אתה מגיע לבצלאל, ורוב האנשים בבית ספר, עזוב בכיתה שלך, הם האנשים שציירו את החולצות צבא. כאילו, זה רוב החבר'ה. כן, אם אתה לא יודע לצייר ואין לך את זה, זה קצת יותר קשה. אבל אני פגשתי אנשים שזה לא היה הכיוון, זה לא היה הכישרון שלהם. הם היו אנשים מאוד מאוד טכניים, והם ידעו ללמד את עצמם, לצורך העניין, תוכנות תלת ממד. ואז הם ידעו למדל, והבינו איך להפעיל אותם, והיום באנימציה ממוחשבת יש המון 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 תפקידים שדורשים גישה טכנית מאוד מאוד חזקה, בתלת ממד בעיקר. כלומר, יש לך את הבן אדם שמעצב את הדמות, ואז מישהו צריך למדל אותה בסביבה תלת-ממדית, ואז מישהו צריך לעשות לה ריגינג, שזה אומר ליצור לה שלד ולהגדיר...
זה לא רק לצייר כבר,
זה לא רק לצייר. ואז מישהו עושה לזה שיידינג, ומישהו עושה אחראי רק על השתקפויות, ואחראי רק על השערות, אם יש... זה עולם מטורף.
טוב, בטח לא הכל ורוד, כמו כל דבר בחיים. אתה יכול לספר לנו כל מיני חוויות אולי משמעותיות, איזושהי צומת מאוד מרכזית שאתה זוכר, איזה משהו קצת מאוד מאתגר שאמרת לעצמך, אוקיי, למרות שאתה סתגלן, אני נמצא באיזשהו מקום שהוא מורכב, אני צריך לקבל בו החלטה, ואם אתה יכול לספר לנו מה השיקולים שהיו, איך זה בא לידי ביטוי, מה עשית כדי לקבל אותה?
אז יש דילמה כזאת שהייתה בעבר ומסתמן שהיא חוזרת אל עצמה גם בתקופה הנוכחית, והדילמה הזאת הייתה שאני עזבתי מקום עבודה, ואמרתי, אוקיי, אני אקח פרויקטים, אני אהיה פרילנס, אני עוסק מורשה. וגיליתי שאני ממש ממש גרוע בזה, שזה מאוד 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 לא בשבילי, ושאני צריך להיות שכיר. כי בנוסף ללעשות הפקות אנימציה, ולהיות סטורי בורדר, ולהיות האנימטור, ולעשות העריכה, ולעשות האפקטים, שאני יודע לעשות... אתה צריך להחזיק עסק, אתה צריך למצוא לקוחות, אתה צריך לרדוף אחריהם כשמגיע לך כסף, אתה צריך לדווח תקבולים, להוציא, לנהל רישום, לעשות מלא מלא דברים שאני גרוע ושונא ועושה לי פריחה בכל הגוף, בירוקרטיה ותפסים. והבנתי שאני צריך לעזוב, אבל לא ידעתי למה. כי שוב אני עושה המון המון דברים, ותמיד הפחיד אותי להתמקד במשהו אחד, ולהיות כל הזמן בחוויית איך אני לא עושה גם את זה. אם אני אלך להיות אנימטור, אז אני לא יוכל להיות סטורי בורדר, כי במקום גדול שאני רוצה להיות בו, לא ייתנו לי לעשות הכל, ימקדו אותי. אגב, זה לא נכון. התשובה שלי בסוף הייתה, זה לא נכון. פשוט תגדיר מאוד מאוד טוב מה אתה רוצה, אז כאילו, הדברים יסתדרו סביב מה שמעניין אותך. אז מדינת ישראל לא עושה חיים קלים לאנשים עצמאים. ואני לא הצלחתי להתמודד עם זה, וזה היה מאוד 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 קשה, כי אני רציתי להיות מסוגל לקחת איזה פרויקט שאני רוצה, ולבחור אותם, ולאסוף סביבי צוות של אנשים שאני נהנה לעבוד איתם, כי עבודת צוות היא משהו שאני מאוד מאוד מחובר אליו, ורוצה בו כל הזמן, וזה פשוט היה קשה. עכשיו, מצד אחד זה מאוד מתסכל, מצד שני, אנשים פריבילגים, שהם גם מוכשרים וגם באו מרקע שמאפשר להם לבחון את עצמם וללכת ולנסות כל מיני דברים, אני מאוד מאוד אוהב שאני נתקע בקיר ואני אומר, אוקיי, הגעתי לגבול גזרה. הגעתי לגבול גזרה, זה משהו שאני לא יכול לעשות. כי אם לא אומרים לך, אלה הגבולות שלך ותשחק בתוכם, אתה יכול בקלות מאוד מאוד להתפזר, בטח עם בן אדם כמוני שעושה, נהנה לעשות הרבה דברים ויודע לעשות הרבה דברים. אז זה שאני הבנתי שלהיות הייתי שנה וחצי עצמאי, וזה היה היום ונורא. כאילו, שנה וחצי של שנאה עצמית והישגים בינוניים. ואז ניצב מולי החומה הזאת שאומרת לי, אוקיי, זה גבול גזרה שלך. אז אני נתקל בזה עכשיו שוב, אני שואל את עצמי, האם אני יכול לנהל פרויקטים בצורה עצמאית, או האם שכיר זה מה שנידונתי לעשות כל חיי?
לא בטוח שזה דווקא נידון, המילה הנכונה, לדעתי לפחות. יש אנשים שמתאים להם משהו מסוים, יש אנשים שמתאים להם משהו אחר.
לגמרי.
אתה חושב שבדיעבד היית יכול לצפות את זה, ולקבל החלטה טובה יותר לא להגיע בכלל לכיוון הזה, שהדרך היחידה הייתה לעשות, להרגיש ולהתקדם?
אז הרבה פעמים בחיים אתה אומר, אני הולך עכשיו בעיניים פקוחות אל משהו שהוא לא הקומפורט זון שלי. אבל אני יודע שממנו אני אגדל. אין ספק שאני יכול להצביע על נקודות בזמן שיכולתי לזהות שזה לא בשבילי עולם העצמאות, כי צריך לרדוף וצריך טפסולוגיה וכל הדברים האלה. אבל אתה רוצה להגיע למקומות האלה שאתה לא מרגיש בנוח ולראות איך אתה מתפקד. אתה רוצה לזרוק את עצמך באמצע השטח ולראות איך אתה מוצא את הכיוון.
מה מדהים בעבודה שלך? כי דיברנו לך בהרבה קשיים ודברים, אבל אני יודע שיש לך תשוקה אמיתית למה שאתה עושה.
מה מדהים בעבודה שלי?
כן, מה מדהים?
אני אגיד לך מה מדהים במה שאני מרגיש שאני עושה, או מה שאני הכי נהנה ממנו בעבודה, וזה שבתוך העבודה צוות, להנהיג מהלך קריאטיבי, מהלך יצירתי, כשכל מי שלוקח חלק בעבודה, אני דואג שהוא יהיה בתפקוד הכי גבוה שלו, והוא יהיה הגרסה הכי טובה של עצמו. והדבר הזה זה מעגל שהוא מזין את עצמו. כי אם בן אדם חווה את עצמו בתפקוד יפה וטוב, הוא רוצה לעבוד, הוא רוצה להמשיך להיות יותר טוב, הוא רוצה להמשיך להיות בסביבת העבודה צוות האיכותית הזאת, וחדוות היצירה גם יצרת תוצרים ממש ממש טובים, וגם ממש מדבקת את כל מי שבסביבה. כלומר, גם אם אתה מכניס מישהו זר לתוך עבודת צוות כזאת, ואתה יודע לייצר את הווייב הזה, כולם נדבקים בזה. וזה משהו שגיליתי בצורה מאוד מאוד מזוקקת בעבודה בכאן, בשידור הציבורי, בדיגיטל של כאן, שכשאתה רוקם חברויות ומערכות יחסים שמבוססות על אהבה והערכה עם אנשים, גם כשאתה עובד איתם, הדברים האלה באים לידי ביטוי, ובמקרה, יצרנו לכאן דיגיטל, יצרנו את המיתוג מעסיק הכי מטורף כאילו שהיה. לא היה מישהו בתעשייה שלא רצה לבוא לעבוד בכאן דיגיטל, כי היה שם חבר'ה, והחבר'ה הזה היה משהו שלי היה מאוד מאוד חשוב, שיקרה ויהיה אמיתי, ושלא יהיה מישהו מעל מישהו אחר, וכולם עובדים ביחד, ועושים, מסירים את האגו מהמשוואה כדי ליצור ביחד.
מדהים. אז לטובת מי ששמעו את זה ואומרים, גם אני רוצה, אגב, אולי גם אני, מה הייתה המליצים לעשות כדי להבין האם התחום הזה הוא בשבילם? לראות פרסומות בין 12, או שיש דברים אחרים שיחדדו להם, האם זה תחום שמתאים להם, והאם זה מעניין להם, והאם זה מה שהם ירצו לעשות?
אני חייב להגיד שהתחום הזה, מה שבעיניי הוא הנקודה הכי קריטית שלו, וכל אחד שבא מהתחום יכול להגיד משהו אחר, יום הצילום עצמו. כלומר, תהליך הפקתי הוא נבנה מהלפני הצילום, הצילום ואחרי הצילום, מה שנקרא pre-production, production ו-post-production. צריך להיות על סט, כדי להרגיש אם זה האנרגיות שמדליקות אותך ומעניין אותך. עכשיו אני אומר שוב, אני יכול להיות בצרכות של אושר ושמחה ליד עורך וידאו, שאנחנו יושבים עכשיו ובוחרים cut to cut, כן פריים לפה, פריים לשם, תביא לי את הסאונד אפקט הזה, אני יכול להיות אורות גם, באורות גם מזה. אבל אם אני צריך לקחת חבר ולהגיד לו, תשמע, יכול להיות שזה הכיוון שצריך להיות, בוא תהיה איתי על סט צילום, זה תכלס הדרך.
ומישהו שרוצה להגיע ליום צילום, איך הוא עושה דבר כזה?
הוא בא ואומר, שלום, אפשר לבוא להחזיק לכם את הבום, אפשר להחזיק לכם רפלקטור.
הוא יצליח, הדבר. מי שרוצה יצליח להגיע ליום צילום, אם הוא מוח.
יש לי חבר, קוראים לו איתן, הוא טייס.
אוקיי.
Okay. והוא יצר איתי קשר דרך איזושהי חברה משותפת, אמר לי, כאן דיגיטל, זה כאילו להיט, אני פשוט רוצה להגיע, תגיד לי איך, ואמרתי לו, תשמע, פשוט תבוא חבר. והוא בא, והוא נתן כתף, סחב סטנדים, הצטלם לכמה וכמה סרטונים, כן, תמיד היינו צריכים אנשים בפריים, כולל תפקידים עם טקסט. יש המון 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 חשיבות לאמביציה ולדחוף את עצמך, והדבר הכי חשוב בעולם בדברים האלה, זה פשוט לבקש, פשוט לבוא ולהגיד, היי, יש משהו שאני רוצה וזה מה שאני רוצה. אתה יכול לעזור לי? כן? יופי. לא? מי הבן אדם הבא שיכול לעזור לי שאני אספר לו מה אני רוצה?
פגז. זה נשמע לי הדבר הכי טוב לעשות, ולאותם מאזינים שרוצים, אנחנו נפרסם את המספר של אמבון, ודברו איתו אם רוצים להגיע ליום צילום. אני אשמח שעכשיו, לטובת המאזינים שמקודם לא גילית להם את הטיפ הסופי שלך, אני אשמח לסיים איזה טיפ אחרון לאלו שעכשיו עומדים בצומת של ההחלטה ואומרים, יש סיכוי שמה שנאמר פה זה מה שאני רוצה לעשות. אז כמובן, סט צילום, אבל אם יש לך עוד איזה משהו להוסיף להם, עוד איזה אנקדוטה קטנה שיש לך מהפרספקטיבה של הזמן, משהו.
אז הטיפ הכי גדול שאני חושב שאני יכול לתת, והתחלתי לדבר עליו עכשיו, של לבוא ולהגיד שאתה מעוניין ללמוד ולגשת לאיזה משהו, והוא נכון לשאלות על קריירה, לשאלות על מערכות יחסים רומנטיות, על לבחור מקום מגורים, על כל דבר. יש שלב בחיים שבו אתה חייב לשאול את עצמך מה אתה רוצה. עכשיו, מה אתה רוצה, הוא גם הוא בנוי מהרבה שאלות. במה אני טוב? מה משמח אותי? מה אנשים אחרים שאני יודע לעשות יכולים לעזר בי? כלומר, באיזה תועלת אני מביא? וכל הדבר הזה בסוף צריך להוביל אותך, לדמיין איזושהי תמונת מצב, לעצום עיניים ולשאול את עצמך, איפה אני נמצא? במקום שעושה לי טוב, איפה אני נמצא? אני מוקף באנשים, אני בחדר סגור, אני במקום פתוח, אני מתעסק עם מחשב, אני מדבר עם אנשים, או שאני מייצר מוצר שאנשים צורכים, ולשאול את כל השאלות האלה, כדי לזקק תשובה לשאלה, מה אני רוצה. וכמו השאלה, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול, את השאלה הזאת אתה שואל את עצמך, שוב ושוב 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 ושוב, בלי לצפות שהתשובה תהיה קבועה, ולדעת שהיא תשתנה. אחרי שאתה יודע מה אתה רוצה, אפילו אם זה מושג ואתה אומר, אני בטוח שזה ישתנה עוד מעט. יש לך תשובה? החוכמה הגדולה אחרי זה, זה להיות מסוגל לשדר לכולם, לכל העולם, מה אתה רוצה. לדבר עם כולם, לשלוח לכל מי שצריך קורות חיים, להתייעץ עם אנשים, לראיין אנשים שמעניינים אותך. לוודא שכולם יודעים שאתה באיזושהי דרך, והמסע שלך יכול להתקדם אם הם יעזרו לך. כשאנשים עוזרים לנו במסע שלנו, הם עוזרים גם לעצמם. זו זכות מאוד מאוד גדולה לייצר חיבורים ולאפשר לאנשים להתקדם בדרך שלהם. ולכן, כל פעם שיצא לי להרצות לסטודנטים ולדבר עם, עם, עם תלמידים בכיתה, אמרתי להם, תסתכלו מסביב, מסביבכם בכיתה יושבים אנשים, חברות לספסל הלימודים, חברים, מרצים אחרים, כולם אנשים שיכולים בסופו של דבר לקדם אתכם ולעזור לכם, ואתם תפגשו אותם בהכרח בחיים המקצועיים שלכם, לא משנה באיזה כובע אתם תעשו את זה. ולכן תדעו מה אתם רוצים, תשדרו את זה החוצה, ותסתכלו על האנשים בעיניים ותשתפו אותם בדבר הזה. אני לא רוצה להשתמש במילה נטוורקינג, כי זה מאוד מאוד טכני, אבל יש משהו מאוד 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 מהותי, ויותר מורכב ממה שזה נשמע, אבל חשוב וקריטי כדי להתפתח ולצמוח, וזה לדעת מה אתה רוצה ולשדר את זה לעולם.
נדב אמבון, תודה רבה.
אז
יש לך עוד שאלות, נמרוד?
לא, אני אגיד שזה פשוט לא מספיק זמן, עוד לא דיברנו מילה על הפריסבי. אני רוצה להמשיך פה את הפרק הזה, אז אולי נביא אותך לעוד פרק בעתיד. אבל באמת, תודה רבה רבה, היה מרתק. עד כאן הפרק שלנו להיום, מקווים שהיה לכם מעניין לפחות כמו לנו, ושעשיתם צעד קטן או גדול בדרך לענות על השאלה, מה אני יכול לעשות שאני אהיה גדול. ניפגש בפרק הבא.
תודה רבה.
תודה לכם.